ערב טוב, אנחנו בפרק מ"ט. פסוק א'. ויקרא יעקב אל בניו. פרק מ"ט, פסוק א'. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה זה אחרית הימים? הביטוי אחרית הימים פירושו תמיד בתנ"ך מה שיקרה אחרי הגלות. לכן כשיעקב אומר את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אין הכוונה פה לקץ. ואין הכוונה פה לקץ, אלא הכוונה פה לאחרית הימים של השבטים האלה, שלהם, של אותו דור. רש"י לא אומר קץ. זאת אומרת, הכוונה, כשהם יצאו מן הגלות, מה יקרה להם? אם אנחנו רואים באמת את תוכן הדברים שמדבר עליהם יעקב אבינו בברכות האלה, הוא מדבר בעיקר על דברים שיקרו בתקופת השופטים והמלכים. למשל, נאמר, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, מפרש רש"י, שזאת נבואה על שמשון. או למשל, למשל מה שנאמר כאן, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל, זה נאמר על תקופת ההתנחלות. בימי יהושע בן נון. אם כן, אחרית הימים, כוונת הביטוי כאן, אחרית הימים של שבטי בני יעקב הנמצאים במצרים. זה בעצם הנאמר כאן. מה שיקרה אחרי יציאת מצרים. הוא מסביר להם, כשאתם תתיישבו בארץ ישראל, כשתצאו ממצרים, אז יקרה לכם כך וכך. זה המכוון בביטוי אחרית הימים. כך שהביטוי אחרית ימים זה דבר שקורה מספר פעמים בהיסטוריה, כמספר השלמות התהליכים ההיסטוריים. כל פעם שיצאנו מגלות, זאת הייתה אחרית ימים. אז גם דורנו, למשל, הוא דור של אחרית ימים, במובן הזה שאנחנו מסיימים את ימי גלותנו. כן. סליחה? נבואת יעקב, כאן לפי הפשט, מתייחסת לאחרית הימים של בני יעקב במצרים. לפי הפשט. עכשיו, בשביל מה הוא רוצה לספר להם את זה? הוא רוצה לספר להם את זה בגלל איזושהי בעיה שמתגלעת ומתגלה אצל בניו בשעה שהם נאספים אצלו. אם נסתכל לרגע ברש"י, בביטוי, בפסוק ואגידה לכם, כן, בפסוק א', רש"י אומר דבר משונה. ביקש לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה והתחיל לומר דברים אחרים. אם כן, כוונתו של יעקב הייתה לדבר על הקץ, ובמקום זה הוא דיבר על אחרית הימים. זאת אומרת, מה? לא, הוא רצה לדבר על הקץ, ובמקום לדבר על הקץ, לא, קץ זה לא קץ העולם. קץ זה... לא, קץ זה קץ ההיסטוריה. ויעקב רצה לדבר על הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, אז במקום זה הוא התחיל לדבר על משהו אחר, מה זה? על אחרית הימים. ברור, מוגן שיש הבחנה ברורה בין קץ לבין אחרית הימים. זה לא אותו דבר. ומה? בדיעבד הוא דיבר על אחרית הימים. הוא רצה לדבר על הקץ, אבל דיבר על אחרית הימים. מה זאת אומרת? הוא רצה לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה. כן, בבקשה? זהו, זה מה שאנחנו רוצים לברר. מה זה הקץ הזה שהוא ניסה לגלות ושהוא לא הצליח? כן? זה, המושג קץ יש בו משמעות של סיום. סיום זאת אומרת הצלחה, אפשר לומר. יש תוכנית לעם ישראל, והתוכנית הזאת צריכה להצליח. כשהיא מצליחה, זה הקץ. יעקב אבינו רצה לראות, רצה לגלות, כיצד אפשר להגיע לאותה הצלחה של התוכנית של עם ישראל. ונסתלקה ימינו שכינה. אז צריך להבין מה זה אומר הדבר הזה. הרי איך נסתלקה ימינו שכינה? נסתלקה ממנו שכינה בשעה שנאספו כל בניו. אפשר לתאר לעצמנו איזו חרדה אחזה באבינו יעקב באותה שעה. צריך לתאר לעצמנו את המחזה. הוא מבקש מכל בניו להגיע, כולם מגיעים, ואז מסתלקת השכינה. איזה מחשבה עוברת לו בראש? שמן הסתם יש אחד מהם לפחות שגרם לסילוק הזה. יש משהו לא בסדר אצל אחד מהבנים שסילק את השכינה. בכל בעשרה שכינה שריה, נכון? עשרה ממה? עשרה מישראל. אז אולי אם נסתלקה השכינה, זה סימן שהם לא מישראל. או אחד, או שניים, או שלושה. אולי יש חלק מן הבנים שאינם ישראל. ואז יוצא שכל התקופה של האבות, שהיא תקופת הבירור, עדיין לא הסתיימה. אתם זוכרים הרי שכל הדיון בין יעקב, בין יוסף ליהודה היה על זה. האם הסתיימה תקופת האבות, או שמה לא נסתיימה תקופת האבות? כלומר, האם אנחנו עדיין בקדושת הפרט, או שמה כבר נולדה הערבות הכלל ישראלית? ההכרעה של יהודה, וכך גם סבר יעקב בסוף ימיו, לפי מה שהוכחנו, הייתה שהוא סובר שהגיעו כבר לשלב של כלל ישראל. מה? לכן הוא חושש אולי יש חטא בין הבנים, איזה משהו נורא שמונע את השראת השכינה. ומהי השראת השכינה בישראל? אמונת הייחוד. כלומר, אולי יש אחד מהבנים שפגום בהשגת ייחוד הבורא, ייחוד המידות. כן. נכון. נכון. לכן שמה לא נסתלקה שכינה? מה, ויאמר מי אלה? רגע, בוא נבדוק. יפה. נכון. לפי שעתיד ירובעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהו ובניו ממנשה. נו, אז מה באמת עשו ירובעם ואחאב? עבדו עבודה זרה, נכון? ויהו ובניו, יהו אמנם לא עבד, אבל בניו כן. אז שוב, זה חיסרון בעבודת השם. כלומר, באמונת הייחוד. מהי עבודה זרה? עבודה זרה היא פירוד באמונת הייחוד. ולכן יש פה שאלה, האם כולם הם ישראל במובן הזה? אז חז"ל אומרים שבאותה שעה... שבאותה שעה הרגישו בניו בדבר הזה ורצו להרגיע אותו. אמרו לו, שמה ישראל? מי זה ישראל שהם אמרו לו שמה? סבא, כן? שמה ישראל אבינו. השם אלוהינו, השם אחד. זאת אומרת, השם אלוהינו ושלך זה אותו אחד. במילים אחרות, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. ואז באותה שעה ענה יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היה מרוצה. אם כן, הבין שאין אצל בניו חטא המסלק אותם ממידת הייחוד, מאמונת הייחוד. וכן. כן, עוד מעט נגיד. נו, אז מה? בסדר, אוקיי. כן. הנכדים? מי אמר שהם לא היו שם? אנחנו לא יודעים מי היה שם. עכשיו, מעניין ש... כן, כמו שאתה הזכרת, מי הוא אותו שבט שיעקב חשד בו? ייתכן שהוא חשד בשבט דן. הרי היה לכאורה מהמשך הפסוקים בפסוק פ"ז. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. נו, אז מה זה אומר? צריך להגיד, גם הוא בפנים. סימן שהיה חשש שדן לא בפנים. מדוע דן לא בפנים? זה שבט שעבד כולו עבודה זרה, ולכן היה הענן פולטם, כך כתוב, נכון? ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, זה שבטו של דן, שהיו כולם עובדי עבודה זרה, והיה הענן פולט אותם מחוץ למחנה, מחוץ לענן. אז יכול להיות שזאת הייתה הבעיה שלו. מי זה דן? אם כן, זה מי שאיננו רוצה לכאורה לעבוד את השם. רוצה לעבוד עבודה זרה, ואפל שכן גם הוא בפנים. כלומר, יהודי שעובד עבודה זרה, הוא מתכוון לעבוד את השם, גם כן. רק שהוא לא יודע, אז הוא עובד עבודה זרה. על כל פנים, יש פה, אם כן, ברור ליעקב אבינו, שאין פה חטא. יש בבעל הטורים, כן? מה? פסל מיכה, שמעת על זה פעם? פסל מיכה זה עבודה זרה. כל שבט דן עבד. כן. כן? מה? מה קרה שם? עכשיו, אם תסתכלו בבעל הטורים, מי שיש לו בעל הטורים, נראה כאן, ויקרא יעקב אל בניו, שרצה לגלות להם הקץ ונסתם ממנו. אמר יעקב, שמה יש בכם חטא? אמרו לו, תדקדק בשמותינו, ולא תמצא בהם אותיות חטא. חטא ט' אין, כן? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אין שמה, לא אות חטא ולא אות ט'. אם כן, אין חטא בשבטים. אבל, אז הוא... אבל הוא רצה לגלות, אם כן, מה כן חסר. כלומר, הוא ראה נכון שאין חטא, אבל יש עוד שתי אותיות שאין. קוף וצדיק. אין קץ. כלומר, רצה לגלות איפה הקץ. מי מבניו מסוגל להביא את הקץ. וראה שאין אחד מבניו שמסוגל, כיוון שאין להם אותיות קוף וצדיק. אין קץ. מה? שומעים גם לי כך. טוב, אתה קרוב. כן? רק שאולי נעשה איזה פתרון אחר. אם נקרב את זה. ככה זה... לא, לא, זה לא. איזה ייסורי. מה? פה? עכשיו זה בסדר? כן. אם כן, ביקש יעקב לגלות את הקץ ולא מצא. ראה שבניו אינם מסוגלים להביא את הקץ. מה הדבר הזה אומר? זה אומר, הרי יעקב אבינו היה בנו של יצחק. אמרו דורשי רשומות, יצחק אותיות קץ חי. מה פירוש של דבר קץ חי? חי זה הכישרון להיות נצחי. איך נאמר, יעקב אבינו לא מת. כן, יש איזו שייכות לחיי העולם הבא. ידיעה כזאת שעם ישראל לא יכלה לעולם. מה זה הקץ? קץ זה ההפך של חי. קץ זה סיום. זאת אומרת, היכולת להביא לידי סיום, להגשמה פוליטית. כדי להצליח בפוליטיקה, אתה מוכרח גם להשתמש בכוח שמביא לעולם קץ, שזה החרב. אין פוליטיקה בלי נשק, בלי חרבות, בלי חרבות. אם כן, יצחק אבינו היו לו שני הכישרונות, מצד אחד הנצח, ומצד שני הכישרון המדיני. קץ חי, ואת כוח החיים הוא העביר ליעקב אבינו. מה עם כוח הקץ? הוא נתן אותו לעשיו, ועל חרבך תחיה. לכן ראה יעקב שאין בבניו מי שמסוגל להביא את הקץ. אז מי יביא את הקץ? עשיו יביא. ואז הייתה לו ליעקב אבינו חרדה גדולה, כי אם זה עשיו שמביא את הקץ, זה עולה במחיר גבוה. לכן הסתלקה עם מנו שכינה. כן, בבקשה. מה? יוסף, שמעת עליו? יוסף.
אבל יעקב אבינו קיבל בסופו של דבר את התפקיד הכפול, לא? ורק לעתיד לבוא...
יעקב אבינו הוא נהיה ישראל. יעקב הוא מסוגל גם להיות עשיו, כשהוא נהיה ישראל. אבל הוא ראה שאצל בניו הכישרון הזה חסר. זאת אומרת שאי אפשר לבני ישראל להביא את הקץ בעצמם בלי סיוע של עשיו. זאת אומרת, זה, כלומר, הממד הפוליטי חסר לנו. וזה אפשר להבין למה. בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו נצחיים, אז יש לנו פיתוי לומר שאפשר עוד להישאר בגלות. אז מה, נשאר בגלות עוד 4,000 שנה? נו, אז מה? הרי ממילא אנחנו נצחים. אז ישאר עוד 30,000 שנה להישאר בגלות. הרי אנחנו ממילא נצחים. ואז יש לחייה עד אינסוף של הקץ. לכן חייב לבוא גורם חיצוני ששם את הקץ. ולפעמים זה עולה יקר מאוד. כן.
אבל אפשר לראות את זה באותם חיובים.
כן.
אין כן ביעקב, זאת אומרת שהם נצחיות בתור עם ישראל, בתור ישראל,
אתה אומר שזה דבר טוב, שאנחנו נצחים. אבל הנצחיות שלנו היא חולשה. היא מולידה גם את החולשות שלנו. שאנחנו תמיד דוחים ליותר מאוחר את הגשמת המאוויים הפוליטיים שלנו. או, זה המהר"ל מסביר בנצח ישראל, שיש בתוך האומה הישראלית איזה מין מנגנון הכשלה פנימי שמונע מאיתנו להצליח. כן. אז השאלה היא, מי יכול להשלים את זה? אז ברור שזה יוסף, לכאורה הוא מסוגל. יוסף הוא מלך. אבל הוא מלך, אנחנו נראה שזה לא, שצריך בכל זאת איזה סיוע ממישהו מבחוץ, אנחנו נראה מדוע. זאת אומרת, יש כישלון אצל כל אחד מהשבטים. אף על פי כן, יש בין השבטים מי שראוי יותר מאחרים למלכות, ולשלב בתוכו את הכוחות של עשיו, על מנת להשתמש בהם באופן חיובי להביא את הגאולה. האמת היא, מאיפה למדנו את כישרון המלכות? מלך ישראל האידיאלי הוא דוד המלך. דוד המלך הוא מסוגל לזה, אבל הוא גם בא מרות המואביה. רות המואביה היא עשתה אותו אדמוני, כן? חז"ל אומרים, והוא אדמוני עם יפה עיניים, אדמוני שהוא שופך דמים, כמו עשיו. מדוע הוא אדמוני? כי הוא בא מרות המואביה. עם יפה עיניים, עיניים זה עיני העדה הסנהדרין, שמדעת סנהדרין הוא הורג. כלומר, יש שיקול מוסרי בהפעלת הכוח אצלו. כן. מדוע השבטים אינם מסוגלים לקבל את המידה הזאת של עשיו? אז אני הסברתי כבר שזה משום שאנחנו נצחיים בנפש שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו נצחיים. לכן אין אנחנו ממהרים לשלם את המחיר של המאמץ הנדרש כדי להצליח מבחינה פוליטית. ברור? אנחנו מוכנים לדחות. כן, אומרים למישהו, הנה יש הזדמנות להביא גאולה. אתה מוכן להתאמץ? בין כך. אם יבוא הזמן, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בעצמו. כן? ואנחנו דוחים את הקץ עד עול מעד. לכן אין ברירה, כדי להביא את הקץ יש צורך בהתערבות חיצונית של עשיו. והוא עושה את זה מתי שהוא רוצה. מה? ישראל, לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, זה מי שגנב מעשיו את הברכה, או קיבל את הברכה משרו של עשיו. נכון? למדנו שיעקב נלחם עם המלאך, והוא הוכרח לנצח במאבק, ובזה נעשה ישראל. ישראל מבין יותר מהשבטים, נכון. השבטים הם בני יעקב. הנה הוא אומר, האספו, יקבצו, זה כאילו פסוק ב', יקבצו ושימעו בני יעקב, ושימעו אל ישראל אביכם, מה שיש לישראל ללמד אתכם. כן? הם שבטי גלות בשלב הזה. אבל התברר לנו עם הזמן שיהודה כן מסוגל לדבר הזה דרך דוד המלך, וזה יבורר בברכות של יעקב. כן.
מוסף בקטע שהם מביאים את הקץ, בקטע שהם מתנחלים לנו כל האנטישמיות.
כן, בוודאי. כן. או נקודה אחרת, כיצד למדנו להקים את צהל על ידי אותם יהודים ששירתו כקצינים בצבאות אירופה. טומפלדור בצבא רוסיה, נהגי הפרדות בצבא אנגליה וכדומה. כן? כלומר, למדנו מאומות העולם מה זה להיות צבא, מה זה להקים מדינה. כן? היינו צריכים לשלוח איזה עיתונאי לבתי הקפה של פריס, מווינה, שילמד אותנו מה זה תורת המדינה. כן? בלי זה, זה לא היה הולך. מדעי המדינה. אם כן, יש פה איזה חרדה, ויעקב צריך לתת, אם כן, הוראות כיצד לצאת מן המצב הזה, ולדעת למי לתת את המלכות באומה. לצורך זה הוא נותן את הברכות שאותן הוא מבאר כאן. כן, הברכות באות לבאר מי מבין השבטים ראוי למלכות, ומי מן השבטים אינו ראוי למלכות. בעצם כל הברכות האלה באות לבאר מדוע דווקא יהודה ולא מישהו אחר. כן. זהו. יש איזה עצה, כיצד לקלוט את ההשפעה של עשיו באופן מבורך, על ידי תכונה מסוימת שנמצאת אצל יהודה, שנצטרך לבאר אותה. בסדר? הוא צריך לברך את האחים שכל אחד ימלא את תפקידו. ועל ידי בירור התפקיד, הוא מברר מי ראו למלכות ומי לא. כן? בסדר. אם כן, בואו נקרא את פסוק ג' רעיון כזה. ראובן, בכורי אתה, כוחי וראשית עוני, יתר שאת ויתר עז. כלומר, ראוי הוא ראובן למלכות ולכהונה, כיוון שהוא הבכור. ובאופן מסורתי, הבכור הוא גם כהן וגם מלך. אבל יש איזה בעיה. פחז כמים על תותר. כלומר, הוא מנהל מדיניות של חוסר סבלנות. את הכל הוא עושה מהר. כן? מדיניות שאיננה יודעת שתהליכים לוקחים זמן, מדיניות כזאת תיכשל. לכן כמלך הוא לא יכול להיות. כן? פחז כמים. הוא הולך מהר להשיג את היעדים המדיניים, ולכן אל תותר. כי עלית משכבי אביך, אז חילתה יצוי עלה, מזכירים לו את מעשה בלהה, שבו גם כן הוא פחז כמים לכבוד אמו, ובזה נכשל. מהי הברכה של שמעון ולוי? זאת ברכה, כן? חושבים שזה כללה, אבל זה לא נכון, כי כתוב בהמשך, איש כברכתו ברך אותם, משמע שכל מה שדמר כאן זה ברכות. שמעון ולוי, אחים, זאת מידה טובה, להיות אחים. כלי חמאס מחירותיהם, זה מידה טובה, לדעת להשתמש באלימות, כשצריך. יש מצבים בהיסטוריה שיש צורך במה שנקרא קנאות דתית, פנאטיות בלעז. זאת מידתם של שמעון ולוי. הם קינאו לדינה אחותם בשכם. כמו כן מצאנו בפנחס מבני לוי, שגם הוא נלחם, וגם אצל החשמונאים, כן? מצאצאי לוי, אף הם נלחמו קנאות על קדושת ישראל, נגד גילוי עריות, נגד עבוד הזרה. אם כן, יש מסורת של קנאות דתית באומה, וכמו כן מצאנו בחטא העגל, כשמשה אמר מי לשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. שמעון? שמעון הוא נלחם על שכם, והוא לקח, אחר כך, הצאצא שלו, זמרי, לקח את קוזבי בצור. נכון? ונהרג על ידי פנחס. מה זה אומר? שזה לא היה לשם שמיים. כלומר, אחרי כמה דורות נתברר מי משניהם היה לשם שמיים יותר. אבל מצאנו אחרי כמה דורות אישה בשם יהודית, בספר יהודית, ספר חיצוני לתנ"ך. כן, זה לא בתוך התנ"ך, זה ספר חיצוני. יש מעשה יהודית, שהיא דווקא גם כן פתחה את ראש הצורר ולא נמסרה בידו. אז זה תיקון של זה. כן? כלומר, יש גם אצל שבט שמעון מסורת של קנאות. ואם כן, אנחנו רואים שיש מצבים בהיסטוריה שיש צורך בקנאות דתית. הבעיה שהמצבים האלה הם מצבים יוצאים מן הכלל, הם אינם יכולים להיות מצבים קבועים. כלומר, אוי לעולם אם הוא ינוהל באופן מתמיד על ידי שמעון ולוי. העולם יחרב אם ככה הוא יתנהג. לכן, כלומר, יש מצבים, אז משה אומר, עכשיו אני צריך קנאים, מי לשם אליי? כל בני לוי נאספים. יש מצב שיהודה המכבי צריך לעשות משהו נגד עבודה זרה, אז מתתיהו הורג את היווני ואת היהודי שרצו להקריב את החזיר שם. אבל זה מצבים קיצוניים, מצבים יוצאים מן הכלל. אי אפשר לבנות היסטוריה קבועה, מדיניות קבועה, על התנהגות מהסוג הזה. כן.
משתמשים בכלי המופלא הזה של שבט לוי,
היה מישהו שהשתמש בכלי הזה. אליהו. אליהו הנביא. נכון? קנו קינתי לשם אלוהי ישראל כי עזבו בריתך. נכון? אז יש. יש מי שהשתמש. אם כן, אבל... כן.
שרשבת לוי, כך למה שם אותם
בערי המקלט? רגע, תנו לה, תנו ליעקב, תנו להסביר לנו את הכל, יהיה בסדר. בסודם אל תבוא נפשי. מה פירוש סוד? סוד פירושו להתקבץ. יש בעברית להסתודד. כן? או אשר יחדיו נמתיק סוד. אם כן, סוד, פירושו חיבור. והראיה זה ההמשך, בקהלם, בסודם, בקהלם. אם כן, סוד זה חיבור. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. מה רוצה יעקב אבנו לומר? התכונה הזאת של כלי חמאס מחירותיהם בשביל לקנה לשם השם, זאת מידה חיובית, אבל אם כולם מתקבצים ביחד, זה הורס את העולם. כמו שאמר רבי עקיבא, לתלמידו, לבנו, רבי עקיבא אמר לבנו, אל תגור בעיר שכולה תלמידי חכמים. כי ברגע שהעיר היא כולה תלמידי חכמים, זאת עיר אלימה. עיר שנלחמת נגד הטבע, נגד החיים. כל שחור. בני בלק. ולכן אמר יעקב אבינו, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. כשהם ביחד זה מסוכן, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. ארור אפם, מתי? כי אז, כשהוא חזק. ועברתם, מתי היא ארורה? כי קשתה, כשהיא קשה. אז יש פתרון. מה הפתרון? החלקם ביעקב, אפיצם בישראל, ואז הם יהיו לברכה. נשלח אותם להתיישבות, אחד פה, אחד שם. בהתחלה הוא יתרגז, אחר כך הוא יהיה לברכה ויתקיים מה שאומר משה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, וזאת תהיה ברכה. זאת אומרת, צריך את אותו כוח של קנאות לתורה, צריך לפזר בתוך האומה. ולכן הם בערים מקלט. בערים מקלט יש גם משאר השבטים, ידוע. כן, זאת אומרת, הם נמצאים בתוך שבטי ישראל ובאים במגע עם החיים. כן. מן הסתם שיש טעם לזה. לא חשבתי מה. כן. עיר שכולה תלמידי חכמים, זאת עיר אלימה. כי תלמידי חכמים יש להם דרישה של מוחלט, של שלמות ביחס לעולם הזה. והעולם הזה איננו מושלם. אז לכן תלמיד חכם צריך לשמש בתור מי שבא לברך ולהוסיף תורה, מוסר, יראה, קדושה, בתוך עמי הארצות. צריך סימפתיה כזאת. מה? עם ישראל ביחד זה בסדר גמור, כי עם ישראל יש לו 12 שבטים ועל גבי זה שבט לוי. או? כן. כן. לא, לאו דווקא. הכוונה שיעקב אבינו צופה איזושהי תכונה שתבוא לידי ביטוי. אנחנו יודעים שהיא באה לידי ביטוי אחר כך במעשי זמרות. כן, בבקשה. כן. לא, דווקא כשזה עז ודווקא כשזה קשה. מתי אפם ועברתם זה ארור? כשזה עז וקשה. ולכן הפתרון זה לחלק אותם. ואז אפם ועברתם לברכה. מה? שמעון ועודך מחולה. כן. נו, מה עוד? לא מובן? מה לא מובן? לא, סליחה, השאלה שלך שם. אז כשזה יותר מדי, כשזה קיצוני. כלומר, ודאי תלמידי חכמים הם כברזל. כתוב, ארץ אשר אבני הברזל, שתלמידי חכמים שבא קשים כברזל. כן, תלמיד חכם לא מוותר. מה שאמת, אמת. השאלה היא איך אתה אומר את זה ואיך אתה מעביר את זה. בסדר? בבקשה.
יש
שוני בהפצה של לוי ושוני בהפצה של שמעון.
נכון.
ההפצה של לוי זה שכר, והפצה של שמעון זה עונש.
נכון. כלומר, אצל שמעון זה יותר קשה. טוב. יהודה. יהודה הוא דווקא בסדר גמור. אתה יודוך אחיך. למה? ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. קודם כל, יש אצל יהודה משהו נפלא, יודוך. זאת אומרת, הוא מושך אהדה. כל שבטי ישראל אוהבים אותו. לכן, ראוי הוא לבלחות. קודם כל, זו תכונה ראשונה של המנהיג. תכונתו הראשונה של המנהיג, שהוא צריך לגרום לכולם לאהוב אותו. יש אהדה. מהו הסוד של יהודה? גור אריה. מה זה גור? אריה קטן. מה זה אריה? אריה רגיל. כן? אחר כך כתוב, גור אריה יהודה מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה, וכלבי. מה זה לוי? אריה גדול. מי כימנו? אז יש לנו פה שלושה אריות. אחד גור, השני אריה, השלישי לוי. אז מה הסוד פה? כמעה, כמעה. סוד הסבלנות. לדעת שתהליכים מתפתחים, ולדעת מתי לעבור למדרגה הבאה. זה סוד הנהגת המלכות. איפוק וכוח. כן. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה. כלומר, יש פה כישרון לעלות. כמעה, כמעה. קרה, רבץ. ולכן, פסוק יוד, לא יסור ש... כלומר, לא רק זה, קרא רבץ כאריה וכלבים יקימנו. כלומר, כשהוא מחליט לשבת, אי אפשר להזיז אותו יותר. כי דבר שנעשה בתהליך איתי, גם אי אפשר יותר לנתק אותו. קרא זה קצת, רבץ הרבה. מי יקימנו? לגמרי. ולכן, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. לכן המלכות תמיד תהיה שלו, גם במצבים שהוא יצטרך לוותר לפי שעה על המלכות, הוא מובטח שהמלכות חוזרת אליו. כן.
הכוונה לכוח הסבלנות שיהיה במלכות ישראל?
על זה אני מדבר. כן. לא יעשו שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. ואז עם אלה לא רק שיודוך אחיך, אלא גם תהיה אהדה אוניברסלית. כל העמים כולם יזדהו עם יהודה. כלומר, זה משיח בן דוד כבר מופיע כאן. לא. שמעת על שלמה המלך? שבכל העמים באו לשמוע את שלמה? עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ודם ענבים שותו, חכלי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. כל יהיה עם הברכות, על היין והחלב ונחלת יהודה. כן. יין זה מידת הדין, חלב מידת החסד. הוא מסוגל לאחד את הכל. יש לו יין וחלב. כן, בבקשה. נכון. מה זה שילה פה? זה דבר לא ברור. אני לא אמרתי משיח, זה הם דיברו. כן. מה זה שילה? זה בין בעיה. כן, איך להבין את הפסוק הזה? כן, אפשר להבין שילה במובן של משיח. אפשר. כאילו שלא ידעתי שיש גם מקום הנקרא שילה, במשכן בשילה. אני אומר, יש אפשרות להבין שילה בתור המשיח. כן, ככה למשל, הגמרא מביאה בסנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', שאחד מהשמות של המשיח זה שילה. כן, שהרי נאמר, עד כי יבוא שילה. אבל זה לא לגמרי פשוט. משום שאפשר להבין את זה בתור המקום הנקרא שילה. וייתכן מאוד שככה פירשו שבטי הצפון את הפסוק הזה. כן, הרי שבטי הצפון טענו שהמלכות היא לאפרים. אז איך הם הסבירו, לא יסור שבט מיהודה? הוא עד כי יבוא שילה. זאת אומרת, מלכות יהודה זה בזמן המדבר, וכשיבוא, כשנגיע לשילה כבר לא. כן, יכול להיות שככה פירשו. כי הרי באמת יהודה היה הולך בראשונה במדבר. אבל אנחנו יודעים מפי הנביאים, שלא כך צריך לפרש את הפסוק הזה, ייתכן שהנביאים רטרואקטיבית נתנו פירוש אחר לפסוק. מה שהפירוש הראשון היה כמו שאמרתי, עד שירו למקום הנקרא שילו, ומכיוון שבסוף נאמר ויתוש משכן שילו אוהל שיכן באדם וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר ויבחר בשבט יהודה, אז רטרואקטיבית אנחנו מפרשים שילו המשיח. עכשיו אם כן, אנחנו הבנו קצת את סוד המלכות ליהודה, האהדה שבאה בעקבות הסבלנות וידיעת הדרגאיות של התהליכים. מה עם זבולון? זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. מה הבעיה בדבר כזה? זבולון עוסק במסחר בינלאומי, הוא שולח אוניות לכל אורך הים התיכון. זאת אומרת, הוא עשוי להיות במצב כזה שהאינטרסים הכלל אזוריים יהיו חשובים לו יותר מהאינטרסים של בני עמו. כידוע, שגרירים שנשארים הרבה זמן במדינה זרה, באיזשהו זמן מפתחים איזה מין מדיניות כזאת שהם יותר לטובת הארץ שאליה נשלחו מאשר הארץ ששלחה אותם. כלומר, עשוי זבולון לפתח מדיניות של פיתוח אזורי ולהביא שלום. אבל מי יודע, כן, אם זה לא יהיה נזק לאינטרסים הישירים של המלכות. לכן אומר יעקב אבינו, הוא לא יכול להיות מלך. הוא יכול לשלוח אוניות לכל המקומות וכדומה, וזה יהיה לברכה, אבל לא כמלך. כן, ודאי. הוא קושר, כן, זה בברכת משה לזבולון, שם רואים שזה הקשר בין יהודה לבין העולם. כן. לכן יהודה נותן לו קצת לדבר, נותן הצהרות, תגיד מה שאתה רוצה. כן, אתה אומר?
לגבי יהודה,
אבל הסיפור
של מה
משמעות
שמשה אומר לדן, הוא
הרי
יהיה, אבל הסיפור של דן, הוא הרי
יהיה. טוב, זה כשנגיע לפרשת זאת הברכה, נדבר על זה. בסדר? טוב, כן.
זבולון הוא קשר של
אומות
העולם,
אמרנו
פעם שגם דת
באירופה. נכון. זה לא אותו סוג של קשר. בסדר? מה ההבדל? שהקשר של זבולון הוא דרך הכלכלה, וגד ראובן דרך השכנות. משהו אחר. שכנות של כל השבט. יששכר. יששכר נפלא, לא? תלמיד חכם. אז למה שלא ניתן לו את המלכות? תלמידי חכמים שינהיגו אותנו. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. נו, לומד תורה כל היום. כן? בעל כוח מסק. חמור גרם, הכוונה שיש לו עצמות קשות. הוא מסוגל לשאת הרבה מסע. תלמידי חכמים שוקדים יומם ולילה בבית המדרש, כן? לא רואים שינה בעיניהם, כל הכבוד. אז אולי אדם כזה, הוא יהיה ראוי להנהגה הפוליטית. אי אפשר, למה? וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה, ויהיה שכמו לסבול ויהי למס עובד. כלומר, לתלמיד חכם יש סכנה, הוא עלול להסתכל על הכל במשקפיים של בית המדרש, ואז הוא יעשה חשבון למה יותר, מה יותר כדאי. האם כדאי שהנהגת המלכות, הצבא, הכלכלה, ההתיישבות, זה יהיה תחת אחריותנו, או אולי עדיף שזה יהיה תחת אחריותו של הגוי ואנחנו נעסוק כל הזמן בלימוד תורה. זאת אומרת, החוש המדיני עלול להיות חסר לו. כל המדינה תשמש לו רק בתור מקור תקציבים לרשת התלמודי תורה. אבל חוץ מזה, זה בכלל לא משנה. אפשר לתת את הכל בידי הגוי. ויש שכמו לסבול, ויהי למס עובד. מה אכפת לך? יותר טוב שאמריקה היא תנהל את העניינים. נו, מה עם דן? דן, נו, אדרבה, הוא נלחם. ידין עמו, כאחד שבטי ישראל. יהי דן. וכאן חזל הרומזים פה, כמו שהכל זה רמזים, להנהגתו של שמשון. יהי דן נחש עלי דרך, שחיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. אז מהי שיטת הלוחמה של שמשון? גרילה. הוא נלחם מלחמת גרילה. זה טוב, במחתרת זה מצוין. אתה צריך להילחם נגד הבריטים בדיוק כמו שצריך. אבל אתה לא יכול להנהיג מדינה ככה. מדינה זה צבא מאורגן שנלחם בצבא אחר. שיטות של מלחמת גרילה זה כבר לא יכול לעבוד כשיש כבר ממלכה. כשיש מלכות, אסור שהיחיד ייקח את החוק לידיים. מעניין מאוד, במעשה של שמשון, בתקופת השופטים, כשבאמת לא היה שלטון מרכזי, אז שמשון היה עושה בלגן שם, מדי פעם היה עורים פה פלישתים, שם. אמרו לו שבט יהודה, כי הוא מובא בספר שופטים, שזקני יהודה אמרו לו, תשמע, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. זאת אומרת, בזה שאתה עושה פעולות על דעת עצמך ופוגע בפלישתים, אתה מסכן את כולנו. אתה בעצם רודף את האומה. מה ענה להם על זה שמשון? בסדר, אתם צודקים. באמת קיבל על עצמו את הדין, הוא אומר, תקשרו אותי בחבלים ותמסרו אותי בידי פלישתים. קשרו אותו, מסרו אותו בידי הפלישתים, כאשר יש כיסוי להנהגה הממלכתית, אבל ההנהגה הממלכתית עשה את מה שצריך. מסרה בידי השלטון את אותו איש מחתרת. וכאשר הגיע, שבר, זאת אומרת, קרה את החבלים והרג פלישתים לרוב. כן. יהודה המכבי פעל דווקא בזמן שלא הייתה מלכות. זאת אומרת, יהודה המכבי ושמשון פועלים בזמן שיש שלטון זר על הארץ. זה מה שאני מזוהר לך. אני חוזר על זה פעם שלישית. כשיש שלטון זר על הארץ, אז יש מקום מסוג הזה של מלחמה. מה שאין כן, בשעה שתהיה כבר ממלכה, יש כבר מדינה, יש כבר מוסדות שלטון שלנו, השיטות האלה עוברות מן העולם. ולכן אי אפשר לשמשון או לדן להיות כוח המנהיג את המלכות בישראל. כן.
אבל זה לא אחד הדברים הכי חמורים למסוע יהודי לשלטון זר?
לא, זה התחבולה שלו. תחבולה. זה באמת שאלה קשה. אני רק רוצה לציין שיש בהלכה דיון על זה, על רבי יהושע בן לוי, כן? מובא במשנה שרבי יהושע בן לוי פעם היה אחראי למסירה כזאת. היה פעם איזה יהודי בשם עולה בר קושב שהיה שודד דרכים והסתתר בעיר לוד, ובאו הרומאים ואמרו, או שאתם מוסרים אותו שאנחנו הורגים את כולם. ורבי יהושע בן לוי מסר אותו. והגמרא אומרת שאליהו הנביא הפסיק לבוא אליו. אז הוא התענה עד שחזר אליהו. אמר לו, נו, למה אתה לא בא? אמר לו אליהו, אני נגלה למסורות, כלומר מי שמוסר יהודים אני אגלה אליו. אמר לו, אני נהגתי כמו המשנה. במשנה כתוב שצריך לעשות כך. אמר לו, וכי משנת חסידים היא? מה זאת אומרת וכי משנת חסידים? אז מה היה צריך רבי יהושע בן לוי לעשות? שיהרגו את כולם, מה פתאום? מה הוא צריך לעשות? הוא היה צריך להילחם ברומאים ולהרוג אותם. זאת אומרת, החסידים זה הרי ראשוני הלוחמים של החשמונאים. כלומר, לפעמים אנחנו חושבים שיש שתי אפשרויות, או יהרג ועל יעבור, או יעבור ועל יהרג. יש אפשרות שלישית, יהרוג ועל יעבור. כן, בבקשה. זאת השאלה, לא ברור. לא ברור. נכון. אני אומר, הדיון הזה הוא דיון לא פשוט, יש בהלכה מה לדיון בזה. מה? טוב, אז זה דיון הלכתי שאנחנו צריכים לבאר אותו בבוא הזמן. לא, לא כך. כן, אנחנו צריכים להתקדם בפרשת ויחי. זאת אומרת ש... מה? לא, אני אומר, זה לא מגמה. אתה רואה שהגמרא בעצמה מתלבטת בדבר הזה. הרי הגמרא אומרת מצד אחד שהמשנה אומרת שזה כך צריך לעשות, צריך למסור את היהודי הזה. מצד שני, אותה גמרא אומרת בפי אליהו הנביא וכי משנת חסידים היא. אז מה צריך לעשות? אז זה המתח של הסוגיה. לכן אני אומר, דבר כזה אפשר להכריע בדיון הלכתי יבש. יש, צריך להעמיק בדבר. כן. נכון. כן, כל השבטים לוחמים, זה נכון. אבל לא כל השבטים לוחמים כמו שמלך לוחם. זה בדיוק מה שרוצה יעקב אבינו לברר כאן. גד? עשה, לישועתך קיוויתי השם. מה זה לישועתך קיוויתי השם? אומר רש"י, ולא לישועת בשר ודם. אז מי צריך ישועה? השם צריך לישוע, לישועתך ולא לישועת בשר ודם. כלומר, לשם מה אנחנו פועלים את גאולת ישראל? לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד. אם כן, הישועה היא למען השם, לא למען עצמנו. גד. זה תקוע פה בגלל דן. בגלל דן. כי דן הוא נושא בקרבו את הכוח הנסתר הזה, של מסירות נפש למען השם. מה? נכון. לכן זה נסתר שם. גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. גד, אם כן, הוא שבט נפלא בענייני גדודים. כולו צבא. ספרטה ממש. ספרטה. אבל יש בעיה. דווקא בגלל זה, כיוון שהוא איש צבא, הוא רואה את הכל במשקפיים צבאיות. אדם כזה לא יכול לנהל מדינה. אמנם הוא יודע טוב מאוד להילחם, אבל מי... אבל מי שיתרגל שכל החיים הם צבא, כשהוא מגיע להניג מדינה, הוא לא יודע איך מנהיגים. מאשר, עכשיו מה עם אשר? אשר הוא דווקא מבין ב... במה? באוכל. זאת אומרת, מאשר שבנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך, הוא מבין בתרבות, כלומר, כלומר זה, כן? בכלכלה, בכלכלה. הוא יודע איך להביא את העושר הכלכלי. נחלה, וטובל בשמן רגלו, אמר משה רבנו. כן, מי שטובל בשמן רגלו, יש לו הרבה כסף. נפתלי, היה לה שלוחה, הנותן עם רשפר, הוא מדבר יפה. הילה זה בכלל חיה יפה. זאת אומרת, הוא מבין באומנות. אז יש שבטים שעסוקים בכלכלה ובאומנות. אבל אי אפשר לנהל מדיניות על יסוד הכלכלה והאומנות. אז הוא יהיה שר הכלכלה, שר האומנות והבידור והספורט. בסדר. ומה עם יוסף? יוסף לכאורה, כן.
מה המשמעות של חלוקה של בנים של שפחות ובנים של נשים? יש איזה מקום של רשי שאומר שיש מחלוקת מי הם החזקים.
שאלה נפלאה שצריך לדון בה בפרשת ויגש, שמה שאיפה שמדובר על שמה שאיפה שרשי אומר את המחלוקת הזאת. אם כן, יש לדון אולי יוסף. יוסף הוא בהחלט מנהיג, התברר לפחות בפרשיות האלה כאישיות פוליטית נעלה. הוא יודע באמת את גלגלי השלטון. אם כן, לכאורה, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, כולם באים להסתכל עליו. אבל יש בעיה. הוא כל כך מצוין, שהוא גם לא מושך אהדה. כולם שונאים אותו. לא בצדק. אבל הוא לא מאחד את כולם, משום מה. וימררו הוא. ורובו, ויסתמו הוא בעלי חיצים. אמנם, ותשב באיתן קשתו, הוא עמד לפני כולם. ויפוזו זרוע ידיו מידי אוויר יעקב, משם רואה בן ישראל, מל אביך ויעזרקה ואת שדי יברכך. כלומר, אתה קיבלת עזרה מאבא שלך בזמנו, כשאתה היית צריך להתמודד עם אשת פוטיפר. ברכות שמיים מעל, ברכות תרם ורובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, וכו'. כל הברכות שבעולם. אבל, הוא לא מושך את האהדה. ברכות אביך גברו על ברכות תורה, את אהבת גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד. אבל הוא בקודקוד. הוא נזיר אחד. נזיר נבדל מהם. כמו שהנזר נבדל מן הגוף. מוראי זה אברהם ויצחק. יש רשי, מה? ברכות אביך. מה? הברכות שאני נותן לך. מה? נכון, הוא אוהב את יוסף. יש הרבה ברכות ליוסף. בנימין, כן, הוא הפורה שבכולם גם, בן פורת יוסף. כן? הוא גם מביא שני שבטים, אפרים ומנשה. בנימין, מה עם בנימין? מצוין. זאב יטרף. בבוקר יאכל עד. מה זה עד? עד זה נבלה. כן? מה? זה טרף. עד זה טרף. ולערב יחלק שלל. אז מה הבעיה? הוא פועל בבוקר ובערב. כלומר, בתחילת מלכות ישראל, המלך הראשון, שאול, משבט בנימין. בסוף מלכות ישראל, מרדכי ואסתר, משבט בנימין. כלומר, הם טובים, בני בנימין, בתחילת מהלך ובסופי מהלך. אבל אין להם אפשרות לדאוג לרציפות ההיסטורית לכל הזמן. הם רק בהתחלה. צריך להקים מחדש את מדינת ישראל, בנימין זאב, אין בעיה. אבל זה לא ממשיך. ולערב יחלק שלה. ולכן אי אפשר שהוא יעמוד בראש המלכות. כן.
יש 13 שבטים, פחדים
12. נו, אז תגיד במשרד התשובה. כן. עכשיו, כל אלה שבטי ישראל שנמאסר, כי יוסף מחולק לאפרים ומנשה, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, משכשר יברכתו, ברך אותם. זאת אומרת שיש פה איזה מניעה מכל השבטים לקחת את ההנהגה, אבל צריך סודה סבלנות. גאולתם של ישראל כמעה כמעה, ומי שיודע את סוד הסבלנות, יש לו גם עיניים לראות. כשמגיע הזמן, הוא יודע שהגיע הזמן גם לצאת. והדבר הזה בא לידי ביטוי ביציאת מצרים. כאשר עמדו על הים, ואבותינו לא ידעו מה לעשות, אלה אמרו, נחזור למצרים, ואלה אמרו ניפול לים, ואלה אמרו נלחם, ואלה אמרו נתפלל. מי שפתח את הים היה נחשון בן עמינדב משבט יהודה, שהוא ידע להבחין מהו הרגע שבו יש שעת כושר להביא גאולה, ואז הכריז על מדינת ישראל. זה היה הכישרון של שבט יהודה. יש רק נקודה שצריך עוד להוסיף כאן, זה על... בדיוק לפני הברכות, בפרק ממתת, זה בפרק ממחת, פסוק כף ב', יעקב נותן ברכה מיוחדת ליוסף. אומר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ופקשתי. ראה יעקב אבינו שיש צורך, לפני שהוא מברך את השבטים, לדאוג לכך ששכם אחד, מה זה שכם אחד? יש כמה פירושים על זה, יהיה חלקו של יוסף. כלומר, יש איזו מתנה מיוחדת שיעקב נותן ליוסף לפני ברכות השבטים. כלומר, יש צורך במישהו צדיק שיקבל ראשונה אחיזה בארץ ישראל, כדי להבטיח את האופי הצדקותי של ההתיישבות בארץ ישראל בהמשך. ומעניין איפה זה נמצא המקום הזה. מה זה השכם אחד על אחיך שנתן יעקב ליוסף? אז יש מי שמפרש, בין המפרשים, שכם. שכם אחד על אחיך. אז יש בעיה שיעקב לא לקח אותם מיד האמורי, לקח אותם מיד החיבי. שכם בן חמור היה חיבי, לא אמורי. יש מי שאומר שכם אחד על אחיך, זה שהוא נתן לו אפרים ומנשה כשני שבטים. אבל זה הוא כבר אמר לו לפני כן. מוכרחים לומר משהו אחר. שיעקב נתן במתנה ליוסף איזושהי נחלה שהייתה לו כבר בארץ ישראל. שזה הגולן. הגולן. כן, ארור. אנחנו רואים כשבני ישראל מגיעים לארץ סיחון ואוג, אז בני גד ובני ראובן רוצים את ארץ סיחון, מבקשים ממשה, משה אחרי ויכוח נותן להם את עבר הירדן המזרחי, ופתאום אנחנו מוצאים חצי שבט מנשה גם כן מקבל את ארץ אוג. חצי שבט מנשה לא ביקש. אז מפרש תלמיד רבנו סעדיה, ואין זמן כעת להסביר את כל ההוכחות לזה, ההוכחות הן מאוד חזקות, שבעצם האזור של אבשן, שהיה תחת שלטונו של עוג, היה לפני שירדו אבותינו למצרים, כיבושו של מחיר בן מנשה. מחיר בן מנשה כבש את האזור הזה, והוא היה שלו. ולכן כשכבשו את עבר הירדן, משה באופן טבעי מחזיר את המקום הזה לחצי שבט מנשה. זאת אומרת שיעקב אבינו ראה לנכון להעניק ליוסף את המקום הזה. זאת אומרת, השער הצפוני של ארץ ישראל, שמשם באים הכובשים, צריך להיות נתון בידיו של אדם צדיק. אין פלא אם כן שמתיישבי רמת הגולן, כולם צדיקים כידוע. כן? מה אתה אומר?
אני
שואל
לגבי
שבט
יהודה ולוי,
אם
זה מלאך הקודש שבויים, כמו מרים וכו'.
יש הרבה קשר. כן, אבל זה אנחנו לא יכולים עכשיו ללמוד את כל השבטים. אנחנו רק פה עכשיו לומדים נקודה אחת. שבסיום ספר בראשית יש צורך של יעקב להסביר מיהו הראוי למלכות. כן, אני רוצה להגיד עוד משהו. מדוע ספר בראשית מסתיים איפה שהוא מסתיים? אנחנו רואים מתחילת ספר בראשית שיש תמיד בעיה של יחסי בין אדם לחברו. בין אדם לחווה זה קטסטרופלי. לא מצאנו בתורה שאי פעם דיברו. אדם לא החליף מילה עם חווה וחווה עם אדם. התוצאה, שני מתו. כן, זה הסיפור של אכילת לצדה. זה המית את שניהם. מה שאין כן, בימי קין והבל, ויומר קין אל הבל אחיו. יש התחלה של ניסיון של דיבור. התחלה של ניסיון של דיבור, אמנם אחד מת, השני חי. דור יותר מאוחר, למח מדבר עם נשיו. הוא מסוגל לדבר, אבל הם לא רוצות לשמוע. דור הפלגה, כולם מדברים, אבל מדברים דברים אחדים. כלומר, כדי שיוכלו לדבר, מסכימים לא להגיד שום דבר שונה אחד מהשני. זאת אומרת, זה עולם טוטליטרי. בימי אברהם, אומר אברהם ללוט, תשמע, כיוון שאנחנו אנשים אחים, כדי שלא נהרוג אחד את השני, בוא ניפרד. יצחק אומר לישמעאל שום דבר, בעצם הוא לא מדבר איתו. כן? ישמעאל מגורש, יצחק נשאר, אין שיחה. בין יעקב לעשיו זה מתחיל קצת. קצת שיחות, זה כמעט מסתיים ברצח, ניצל, בזכות ההורים שהתערבו. בין בני יעקב נאמר ולא יכלו דברו לשלום. זאת אומרת שאין שום טיוח של הוויכוח בין יוסף לאחיו. כמעט הרגו אחד את השני, ובסוף בין אחים שהיו מסוגל להרוג אחד את השני, יש בסוף שלום, זה סימן ששכינה ירדה לעולם. כפי שכבר אמר אנריקו מסיאס, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זאת אומרת, אם יש שלום בעולם הזה, סימן ששלום של מעלה התגלה בעולם הזה, כי העולם הזה באופן טבעי הוא מקום התחרות. ואם בכל זאת הצליחו להגיע לשלום, זה סימן שיש כלי לשלום בעולם הזה. אם יש כלי לשלום בעולם הזה דרך המשפחה של בני יעקב, אז אנחנו בטוחים שההיסטוריה תגיע לסוף טוב, ואז אפשר לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ההיסטוריה. זהו.